שעה היסטורית משיגעון לגדולה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על צרפת משארל השישי ועד לואי ה-11.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה מדברים היום?
על דבר טרגי מאוד. כאשר באמצע המלחמה התברר שהמלך הוא משוגע.
משוגע?
כן.
עם קבלות? כלומר משוגע...
לחלוטין.
לא נעים.
לא נעים, אבל המדינה לא יודעת איך אפשר לפתור את הבעיה. זה לא הייתה תקופה מודרנית שהרופא היה אומר שהוא לא מסוגל לשלוט. הם חייבים להסכים שהוא ימשיך לשלוט. וזה היה כמובן דבר מאוד מוזר, מפני שהוא לא היה שפוי.
כלומר, לא היה תיקון בחוק שקובע מה עושים כאשר השליט מאבד את יכולתו לשלוט.
מאבד, כן, האפשרות שאם הוא יהיה חולה, מישהו היה, אבל משוגע.
אבל שיגעון זה לא נחשב מחלה באותם ימים.
לא, בכלל, בכלל שהוא היה מאוד בריא. היום הרופאים שבדקו את מה שקרה במאה ה-14, חושבים שהמלך היה סכיזופרני. זאת אומרת, הוא היה נתון להתקפות. וההתקפות הללו היו מאוד מאוד מסובכות. זה התחיל פשוט ביום קיץ.
עוד לא גילית לנו מי המלך, אנחנו רק יודעים שאנחנו במאה ה-14. שארל השישי.
כן, לפול המטורף, אבל גם לביאנמי, האהוב מאוד. העם אהב אותו, וריחם עליו.
לא, גם יכול להיות שהוא היה מאוד נדיב כלפי העם עצמו.
כן, מפני שאת מבינה.
אתה אומר, שיגעון מוביל לנדיבות כלפי העם, שפיות הדעת מובילה לנדיבות כלפי עצמך. זה קצת עצוב, אבל...
זה עצוב מאוד, אבל זה קיים בהיסטוריה.
רק לפני זה שנמקם, שארל השישי הוא שייך למשפחת ולואה.
ולואה, כן.
אביו היה...
מולכת בצרפת.
אביו היה מלך...
צרפת, כמובן.
לא, אבל שנחשב מלך טוב.
כן, כן. שארל החמישי, הנבון.
הנבון.
כן. ומה שאני גיליתי, ששארל הנבון, כלומר, אביו של המלך הנוכחי, שאני מדבר עליו, אסף ספרים עבריים בארמון המלך.
מעניין.
והאוסף הזה קיים היום. הוא מפואר.
אבל אגב, אתה יודע שסכיזופרניה נחשבת למחלה שיש לה רקע תורשתי לא מבוטל. אנחנו לא יודעים על ניצנים קודמים של סכיזופרניה במשפחת ולואה.
לא. והרופאים של היום היו חייבים לשפוט לפי התעודות של המאה ה-14.
ברור.
בכל אופן, זה התחיל בצורה מאוד שליבה.
מתי שארל השישי נכנס לתפקיד? הוא כנער?
הוא לא נער, הוא...
הוא כבר אלם צעיר, בחור...
אלם צעיר, כן.
כן.
והכל נראה טוב מאוד, כאשר פתאום הוא מחליט שמישהו בגד בו, ושהבוגד ברח לבריטניה.
שצריך להסביר?
כן.
בריטניה לא מדובר בבריטניה אנגליה, אלא במחוז בתוך צרפת.
כן.
שזהו שמו.
הצפונית מערבי. אבל כן, המלך מכין צבא כדי להניש את הבוגד, ואז קורה שהוא מקבל התקפת טירוף, שולף את החרב ופוגע בקצינים שלו, באסירים שלו.
בקצינים שלו עצמו?
כן. אז הם משתלטים עליו ללא נשק. הוא שוכב על הרצפה, נח, והוא שכח לכם למה שקרה.
מעניין. רגע, אבל החשדות הראשוניים כלפי אותו בוגד...
כן.
היו מוצדקים?
אני לא חושב.
כלומר, זה נשמע כמו איזה סוג של פרנויה, של סכיזופרניה פרנואידית כזה.
כן, כן, ובעיקר שהמלך שלף את החרב, ופצע כמה מן המלווים שלו, ואמר, הבוגד חייב למות וכו'. סוף סוף נרגעים, אם כי בקושי.
הוא אגב נשוי, המלך?
הוא היה נשוי, כן.
ואשתו...
אשתו, אגב, יש פרשה שלמה. אשתו הייתה אנטישמית. ואני גיליתי את זה.
אוקיי.
מפני שהייתה איזבלה מבוואריה. בוואריה, כפי שאת יודעת, זה חלק של גרמניה.
בהחלט.
אבל איזבלה בוואריה הייתה איטלקית, ככה בהיסטוריה של סתירות כאלה.
כן, גם איזבלה זה לא בדיוק שם גרמני.
בדיוק. היא רצתה לגרש את היהודים מצרפת כדי לקחת את רכושם. והיא הצליחה.
היא הצליחה?
כן.
מעניין, כלומר, דרך ההשפעה שלה על שרל השישי?
השרל השישי היה...
כבר הסכמנו.
כלי, כן.
אבל מה, יהודי צרפת מגורשים? כי אני לא יודעת, בהיסטוריה שלנו, בבית הספר, לימדו אותנו על גירוש יהודי ספרד, לא שמענו על גירוש יהודי צרפת.
כן, בעיקר לפריס.
לאן?
לאן שהם ירצו, לאן שיוכלו לעשות. זה כלומר לא נעים, אבל אני מצאתי בשיא קליני חלק של מה שהוחרם אצל היהודים, ולהפתעתי הנעימה, והייתי אומר, המתרגשת, מצאתי מסריקים עם שמות של גברים בעברית.
מהמאה ה-14.
כן, זה מאוד מרגש. וזה לא ידוע, אני חושב שאני פענחתי את זה, כן.
יפה.
זה יפה ומרגש מאוד. ובכן, עכשיו הבעיה היא מה עם המלך. אין להם כל אפשרות קונסטיטוציונית להגביל אותו.
ואמרת שצרפת נמצאת בעיצומה של מלחמה.
מלחמה עם אנגליה, מלחמת 100 השנים. ויש הרגשה שזה שרפה של צרפת.
באיזה שלב, אגב, בתוך 100 השנים אנחנו נמצאים? זו תחילת המלחמה, האמצע?
לא, לא, זה המשך המלחמה.
איפשהו בתוך המאה.
היא תימשך למעלה מ100 שנה.
כן. 116 שנים, אם אני לא טועה.
ואני רוצה להגיד לך שהמלחמה הזאת היא למעשה סדרה של ניצחונות אנגליים, והסוף ניצחון צרפתי. זה די מבלבל את החוקרים. מה שקבע כאן זה שהאנגלים היו פיאודלים, לוחמים נהדרים, אבירים מצטיינים, אבל בצרפת הייתה בירוקרטיה, והיו שני גברים, שהיו בירוקרטים, האחים בירו, מעניין שבירו זה נקרא משרד.
כן.
אבל הם היו כנראה...
אולי בדיוק. זה על שמם.
לא, בירו זה...
ישן מלטינית, יותר?
כן.
אז זה צירוף מקרים נחמד. אבל
השם היה כזה, כן.
אבל רגע, עוד לפני האחים הצרפתים, אני רוצה כן. להבין את הקשר שקשרת בין הפאודליזם לבין הלוחמים הטובים. אמרת שהאנגלים היו פאודלים, כלומר לוחמים טובים. למה הפאודלים הם לוחמים טובים?
מפני שהמוסר הפאודלי דורש האביר... יהיה הלוחם הכביר.
בגלל מסורת האבירות. כן.
והם היו טובים מפני שלא היה אבק שריפה. והצרפתים שלא כל כך אבירים מצאו את הסוד של אבק השריפה. אותם האחים בירו שאני סיפרת עליהם, הם ריכזו בפריס מחסן של אבק שריפה. וכך פתאום הופיעו נשק חם. בסבא הצרפתי, מה שלא היה לאנגלים.
זה יתרון עצום לצרפתים.
כן, אבל קודם כל, יתרון עצום, אילו הנשק היה משוכלל, אבל זה רק התחלת.
אז בעצם האנגלים ממשיכים לשכלל את מסורת האבירות, ולכן הם מנצחים פעם אחר פעם, כי בלחימה הישנה הם טובים יותר, אבל הצרפתים במקביל מתחילים לעבוד על אבק השריפה, וזה מה שמקנה להם את היתרון הסופי ואת הניצחון בסופו של דבר.
ואני רוצה להגיד לך שהמלך האנגלי, הנרי החמישי, שהוא, יש לו סרט נהדר של אורלס אוליביה, הוא דמות של אביר, לדוגמה.
כן.
הוא דבר אחד לא הבין. למה פתאום ההמצאה החדשה הזאת? למה הכל מתהפך?
טוב, האנגלים אוהבים מסורת.
בדיוק, וזה היה פטלי. הם יבדו את צרפת. בגלל האהבה שלהם למסורת.
אגב, רק שאלה מבחינת הבנת סדר הדברים. במדרג החברתי באנגליה, יש את בעלי האחוזות
כן,
שהם
בפת.
הפאודלים ממש, ויש להם את העיקרים שהם הווסלים שלהם.
והם בפרלמנט. הם.
והם בפרלמנט. איפה האבירים ניצבים כאן? הם בעלי האחוזות בעצמם האבירים, או שהם אבירים, משרתים את בעלי האחוזות? איך
או
זה?
או הצעירים, הבנים הצעירים של המשפחות.
כלומר, הם מעצילים.
כן. או מלווים שמודדים על ידי מנהיגיהם והם לוחמים.
וזה מעמד בפני עצמו שצריך כמובן לעבור מבחנים כדי...
נייץ.
כן.
כן. בצרפת, העובדה שהאחים בירו, הם לא גילו את אבק השריפה.
אבל הם השכילו להשתמש בו.
להשתמש בו, כן. והקרבות שהיו דרך כלל תמיד ניצחונות אנגליים, הופכים עכשיו... למלחמות שהתוצאה לא ברורה. והסוף, כשבא הקרב האחרון של מלחמת 100 שנים, הצרפתים הסתערו על העמדה האנגלית האחרונה, וזה כמובן עידן חדש.
אבל זה הרבה אחרי שרל השישי.
כן. שרל השביעי, שהוא יהיה המלך המנצח, המלך של ז'אן דארק.
נחזור לשארל השישי, אמרנו, הצרפתים בבעיה. יש להם מלך משוגע, היו עוד דוגמאות לשיגעון שלו מלבד הסיפור הזה עם השומר ראש? בצרפת, של שארל השישי.
לא, בצרפת לא, אבל בבווריה, במאה ה-19, לודוויג השני מלך בווריה מטורף.
אז היו עוד שליטים מטורפים בהיסטוריה, אבל לגבי שארל השישי הבעיה הייתה ברורה.
אני רוצה להגיד לך שלודוויג השני מלך בווריה מטורף, עודד את וגנר, והיות ווגנר לא אהוב בישראל, אפשר לתרץ את האהבתו.
אפשר להתגאות בקישור הזה, אתה אומר.
בדיוק.
טוב, לא חסרים לנו מנהיגים משוגעים. הזכרנו באחת התוכניות הקודמות את קליגולה.
כן, לא שלנו.
לא שלנו, אבל בהיסטוריה העולמית יש לא מעט לצערנו מנהיגים. גם אגב, לגבי היטלר יש תיאוריות ומחקרים שטוענים שהוא סבל מאי שפיות כזו או אחרת.
התוצאה אומרת, לפי דעתי, מה שהיה היטלר.
אבל אנחנו בצרפת, במאה ה-14.
בדיוק, נחזור.
והצרפתים בבעיה, יש להם מלך משוגע, הרופאים או המטפלים קובעים שהוא לא שפוי, אבל אין להם שום אפיק חוקי שיכול לגרום לו לרדת מכס השלטון.
לא, למשל, פתאום הוא החליט המלך שהוא מזכוכית.
שהוא עשוי מזכוכית?
כן. ואז כל אחד היה חייב להתרחק ממנו, כדי לא לשבור אותו.
זה קצת מייקל ג'קסוני כזה, הסוג הזה של מחשבה.
וזה נמשך 5 חודשים. ובזמן הזה הוא לא רצה להתרחץ.
מה אתה אומר?
כן, מפני שהוא מזכוכית, הוא יכול להישבר.
לא פשוט.
ואחרי זה קרה משהו
מה עשתה איזבלה?
איזבלה הייתה, לפי דעתי, ידידה עם אחי המלך.
אז היא לא כל כך הצטערה שהוא פתאום הפך להיות עשוי מזכוכית ולא רצה לגעת ב5 חודשים.
בדיוק.
הבנתי אותך.
ואת יודעת, היא הייתה אנטישמית, ככה שאין...
אנחנו לא מתעניינים בה. כן. קיבלתי אותך.
ואת הגרמניה עם שם איטלקי, איטלקי ושם גרמני.
מחקתי אותה מהשאלות שלי, אין שום בעיה.
לא נזכיר את איזבלה מבווריה. כן. עכשיו, מה עם המלך? פתאום שמחה בחצר. אחת הנערות של המלכה עומדת להינשא.
בשעה טובה?
כן.
צריך להסביר, למלכה הייתה פמליה, נכון?
בהחלט, כן.
הנערות זה מה, המשרתות שלה או...
הן בנות אצילים, אשר יושבות בחצר, ועוזרות למלכה.
מלוות אותה.
להתנהג בשלל. ואז יש שמחה גדולה, ואז בחצר מחליטים לעשות מסיבה מיוחדת במינה, להלביש אנשי החצר בפירי אדם. כלומר, להפשיט אותם, לשפוך עליהם שעבה, ואחרי זה הם יעשו רושם עצום על הציבור.
צריך להסביר שזה במסגרת נוהג די מקובל שהיה באותם הימים, לעשות נשפי מסכות וערבי כן. תחפושות. זה היה מאוד סוסגוני ומאוד יפה, אבל צריך לומר, לא מאוד רגיש אם יש לך מלך שחושב שהוא עשוי מזכוכית,
כן.
פתאום להציף אותו בחצר שלמה של פירי אדם, זה עלול...
פילי אדם שלא הבינו שאם הם מחוסי שעבה ומתקרבים לאש, יש סכנה גדולה מאוד. ועל כן המסיבה הזאת נכנסה להיסטוריה בשם מסיבת הבוערים.
אוי ואבוי לי, מה קרה שם?
קרה מה שאת מתארת לעצמך.
כולם נשרפו?
הם היו ארבעה אצילים וגם המלך היה מחופש.
גם המלך היה מחופש?
כן. להישפר.
שעבה לא מפריעה לזכוכית, אני מבינה. אוקיי.
להישפר. ופתאום בא אסיר אחד שאיחר. והוא רצה לדעת מי הם, כי אי אפשר היה לזהות אותם.
בגלל השעבה.
בשעבה. הוא התקרב אליהם.
עם לפיד.
עם לפיד. ואז כולם עלו באש.
יו. כולל המלך?
אחרי זה, אחת הגברות של החצר... רואה פתאום ייצור ומלל, חצי בוער, שרץ אליה, והיא מעלה את הסמלה, ומכניסה את האיש הזה מתחת לסמלה.
כדי לחבות את האש.
וזה הציל אותו, זה היה המלך.
אז כך הוא ניצל, מתחת
כן,
לסמלתה של איזו...
כן, אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא עזר לו לשיוות דעתו.
לא, אבל... אני בטוחה שזה לא היה אירוע שהוסיף לבריאותו הנפשית. ואחרים מתו?
כן, נשרפו. וכן, זה נקרא...
מסקנה לכל שומענו בבית, אם אתם רוצים לעשות ערב תחפושות, עדיף לא עם חומרים דליקים.
בדיוק, אבל הם לא ידעו את זאת. לבעל דה זרדן, בצרפתית, הבעל המסיבה של הבוערים.
רגע, והוא אבל סבל מקביעות?
הוא לא, מפני שהאישה הזאת...
הצילה אותו פשוט.
הצילה אותו, כן.
אני מקווה שהוא נתן לה פיצוי הולם.
זהו היה די עדיף. סוף סוף הקופה הייתה פתוחה. אבל היה ברור מאוד שצרפת לא יכולה להמשיך, בעיקר שעכשיו האחיו של המלך רבים בינם לבין עצמם.
אני מתארת לעצמי.
כן.
הם כבר רוצים, חומדים את כיסאו.
בדיוק, בדוקת בורגונדיה, רוצה להיות למעשה השליט של צרפת.
שזה הידיד של איזבלה או שזה אח אחר?
זה אח אחר.
אוקיי.
כן. והמתח הוא מאוד מאוד חשוב. ולמעשה... ארמון המלך נקרא סן פול, ארמון סן פול, ונמצא בפריס. והמלך נותן פקודה שאף אחד לא יצא ולא ייכנס לארמון.
שרל השישי?
כן.
למה?
לפני שהוא מפחד.
עדיין אותו סיפור.
כן.
אוקיי.
ואז בצורה פתאום מפתיעה ביותר, הדוקס מאורליאן, אחד האחים, נרצח כשהוא נמצא ברחובות פריז. ועכשיו השאלה היא, אם היה קשר בין צו המלך לבין הרצח.
תסביר לי איך יכול להיות קשר כזה?
לא יודעים, אולי היה, לא יודעים מי רצח אותו.
לא, אבל הכוונה היא שיכול להיות שהמלך ידע שאחיו מחוץ לארמון הוציא את הצו כדי שלא יוכל להיכנס ולא תהיה לו הגנה מהרוצחים, או...
אולי המלך היה מטורף. אולי הוא שמע שיש קשר מסוים.
כן.
הוא לא הגיב. אבל זה היה כמובן קטסטרופה.
אבל מי רצח אותו?
סוכנים של היריב שלו.
של, ואח... אח... של אחד האחים האחרים?
כן, בוודאי. אחרי מאוד מעניין, אחרי שהדוקס מאורלן נרצח ברחובות פריז, הדוקס מבורגונדיה נרצח על גשר.
אז גם הוא נרצח?
כן, שני היריבים. סוכניהם רצחו את ה...
אחד את השני.
וזה את השני, וזה כלומר, זה אנרכיה.
רגע, נשארו עוד אחים?
כן, אל תתאגי.
לא, כי יש אחד משוגע, שניים כבר נרצחו, מה נותר לנו?
לנרצחים יש בנים.
הבנתי.
הצעירים הללו ימשיכו את הריב.
ולשארל השישי ואיזבלה יש ילדים? יש יורש עצר?
שארל השביעי.
שארל השביעי הוא בנו של שארל השישי.
כן, זה המלך של ז'אן דארק, המלך שישחרר את צרפת, מן העול האנגלי. אבל כן, אנחנו יכולים לסמוך עליו. אבל את מבינה שהאווירה הייתה אומנם רומנטית, אבל מאוד סוערת. וגם הצרפתים הרגישו כן, הרגישה של ייאוש. הבעיה היא לא פתרון.
לא, יש באמת תחושה של אנרכיה כזו. אחד מוחלטת, נרצח, השני כן. אחריו, המלך בכלל משוגע. אין מישהו שיחזיק את מסורות השלטון.
זה מאוד מעניין שהדוקס מאורליאן, אחרי הרצח של אביו, התקרב לאיזה אציל חשוב מאוד, אציל מבית ארמניאק, הוא ביקש את עזרתו. אבל כן מופיע עכשיו מפלגה, שהיא מעשה... פטריוטית צרפתית. הם רוצים צרפת ללא התערבות אנגלית, והם נקראים לזרמניאק. זה הפך לסיעה פוליטית.
אבל איזו התערבות אנגלית קיימת? הרי הם במלחמה עם אנגליה.
כן, אבל אנגליה מנסה להיכנס לתוך המועצות של המדינה כדי לפעול במחתרת. וכן יודעים שאנשי אורליאן הם למעשה פרו-אנגלים, ואנשי ארמניאק הם פרו-צרפתים. למען המולדת. ועד הסוף כמובן, כפי שאת מבינה, ארמניאק מנצחים, וזה יבוא לסוף מלחמת 100 השנים. אחרי שלמעשה, לי יש תיאוריה אישית שאני מהסיס לגלות אותה.
גלה, גלה לנו.
אחת הסיבות שהאנגלים רצו בכל מחיר לשלוט בצרפת, זה שהבירה נמסה עליהם. זה אני מבין אותם.
כלומר, מה, הם חשקו ביינות המשובחים של צרפת?
ודאי. אבל אפשר לשלוט את היין הצרפתי רק אם שולטים הצרפת, ומפסידים בצרפת סוף היין. ובאמת, מבנה היסטורית, אם זה מעניין לך, מיד אחרי שהאנגלים הפסידו את צרפת, הם גלטו ברית עם פורטוגל, לפני שפורטוגל יש עינות מתוקים נהדרים. ככה זה בשוליים, הערה על העינות והשפעתם בהיסטוריה.
לא, אני חייבת לומר שהסברים היסטוריים שנשענים על מיני מזון, הם תמיד הסברים מאוד מאוד עפים עליי.
זה מעוררים
תיאבון. זה הופך את הכל הרבה יותר אנושי, ארצי, לא מתכסה באידיאולוגיות שאתה אומר שאולי הן אידיאולוגיות כוזבות.
זה הצודקת, וזה מכניס אותנו עכשיו בתחום המציאות. במחקר ההיסטורי, וזה טוב לנו ולטוב למאזינים.
אבל מה עם שארל השישי? איך פתרו את הבעיה? הוא פשוט המשיך לשלוט?
הוא המשיך לשלוט, והתפתחה תיאוריה שיש לו ימים טובים וימים לא טובים. והם רוצים ממנו משהו...
צריך להגיע בימים הטובים.
בדיוק. ועכשיו קמה בירוקרטיה שלמה, שנעלה את הימים של המלך.
אבל איך ידעו אם זה הולך להיות יום טוב או יום רע?
המזכירים טענו שהם מכירים אותו והם מכירים את הסימנים. ולכן אם מישהו רצה להוציא מן המלך איזו טובה או כסף, היה חייב לפנות אליו ביום הטוב שלו. ולכן הוא היה מקבל מה שהוא רצה. זה כמובן אי אפשר לנהל את המדינה בצורה כזאת. ולכן השקיעה של צרפת הלכה והתגברה.
אבל במצבים האלה, בדרך כלל מה שקורה זה שהשליט אולי נשאר בתפקידו, אבל הוא משמש כמעין בובה, ואנשים אחרים מנהלים את המדינה. בדיוק. אפילו כאן בישראל, כן. כשמדברים על התקופה שבה בגין כבר היה מאוד מאוד חולה, ודן מרידור למעשה היה זה שניהל את העניינים בפועל. אז בטח ובטח בהיסטוריה המוקדמת שהיו מקרים מן הסוג הזה, אז לא היה מישהו שבעצם תפס את מקומו הלכה למעשה?
היה המזכיר הראשי, ברגע שהמזכיר הזה היה בעוצמתו והיו מתחלפים, אז הוא היה איש הקובע.
כן.
והוא, אבל מה שהציל לצרפת היה שהמלך מת. אלוהים בריחם הצרפת, והמלך הלך לעולמו, והמלך...
הוא אגב מת בצורה טבעית?
כן. איש לא היה מעוניין להרוג אותו, דווקא מעוניינים שיחיה. היה כל כך נוח. לקליקה המלכותית, זה עובר אותו. המלך חדש הוא טיפוס לגמרי אחר, שרל השביעי. דמיון לא היה להם שמות, תמיד אותו שם, או לואי או שרל.
עם מספרים.
כן,
עם מספרים. טוב, זה הופך את ההחלטה ליותר פשוטה.
כן, ונוסף לזה המלך תמיד מכיר את שמו. וכן, שרל השביעי היה, אפשר להגיד, פטריוט. הוא היה איש הארמניאק, כלומר, העשייה הזאת,
כן.
שנסה לגרש את האנגלים.
ותמכה בעצמאות צרפת.
כן. והשם שלו, הכינוי שלו בהיסטוריה, הוא לביאן סרווי, המשורת הטוב.
כלומר, זה שמשרתים אותו?
בדיוק.
אוקיי.
כלומר, הכישרון שלו היה שהוא סבב אותו עם משרתים נאמנים וטובים.
שזה אגב תכונה מאוד מאוד חשובה למנהיג. בהחלט. אנחנו יכולים לראות את זה גם לאורך ההיסטוריה. מי שמקיף את עצמו... באנשים טובים, חכמים, שיכולים לתת לו עצות מועילות, בסופו של דבר יהיה מנהיג טוב יותר, ומי שהלשכה שלו עמוסה באנשים חורשי רע, או שלא מסוגלים לנפק עצות מועילות, הוא בסופו של דבר יהיה מנהיג גרוע.
את צודקת, אבל לא תשכחי שבאותה ועדה, שלמעשה מדריכה את המלך, יכולים להיות גם אינטרסנטים.
בוודאי. ולכן על אחת כמה וכמה, שרל השביעי יכול לרשום לזכותו הישג, אם הוא יצליח להגד סביבו אנשים טובים, שנותנים לו עצות שמועילות לו, בהתאם לאינטרס שלו ולאינטרס של המדינה. זה ראוי.
ואני רוצה להגיד לך, שבשנה מסוימת, שרל השביעי היה חלוץ. מפני שהוא נתקל בבעיה, שאף אחד מקודמיו לא נתקלה בו. הופיע בת עיקרים, והודיע שהקדושים אמרו לה להציל לצרפת.
אתה מדבר על ז'אן דארק.
כן, אבל זה היה הפגישה המתאימה. אם פתאום בת עיקרים, הרי עיקרים לא שייכים לחברה הפאודלית, הם למטה. ובת אומרת שהיא תנהל את הצבא הצרפתי, קודם כל היא הייתה תתאימה. אבל כאן יש משהו שלפי דעתי, אני התקרבתי לפתרון. בחצר הייתה אישה, יולנדה, שהיא הייתה קרובה של אמו של המלך.
קרובה של איזבלה.
והיא החליטה שכאן יש משהו גדול מאוד. ויולנדה למעשה היא זאת שיצרה את ז'אן דארק. קודם כל, המפה. מרכז הכוח הצרפתי היה בשינו במערב צרפת. ז'אן דארק הייתה במזרח צרפת. והבעיה הייתה כיצד היא תגיע. וכאשר המפקד המקומי, בודריקור, הודיע למלך שנה השביעי, שיש מקרה כזה, בתולה אחת טוענת שהיא יכולה להציל לצרפת, המכתב היא שהוא הגיע ליולנדה, אותה קרובה, שהיא למעשה עשה את הכל לפי דתי, היא הגנה את הפגישה עם המלך, והנערה הזאת, קודם כל היה קשה מאוד לשכנע את החסר, להזמין את הנערה. כולם אמרו, מה פתאום, מה פתאום? אבל היה כאן פרט מאוד מעניין. אותה בת עיקרים, כאשר היה חיה בגבול בין ההשפעה הצרפתית להשפעה האנגלית.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, בתוך צרפת היו שטחים שהיו פטריוטים צרפתיים, mm-hmm. ואחרים שהיו מוכנים לשתף פעולה עם האנגלים, או עם הגרמנים, או עם כל מיני אחר.
מבחינה גיאוגרפית היא גרה בגבול בין שני האזורים האלה?
כן, היא גרה במזרח צרפת. Mm-hmm. אבל המלך גר במערב צרפת.
כן.
אז איך מביאים אותם בפגישה?
צריך אולי לפני שתסביר איך היא מגיעה, לתת הרגע את הרקע ההיסטורי. יש לנו כאן שני עניינים שזקוקים לפתרון.
כן.
אחד, זה שהמלחמה מול אנגליה מתנהלת, וצרפת נראית כמי שמפסידה.
אם כי המצב משתפר. זה למעשה נותן גם לז'אן דארק עידוד גדול.
והדבר השני, זה שיש מחלוקת סביב היותו של המלך שרל השביעי באמת יורש העצר.
בדיוק.
תסביר למה יש מחלוקת כזו.
מפני שאביו היה, כפי שאת זוכרת, מטורף.
כן.
אין ביטחון שהוא באמת אביו, אם כי היום הדעה היא שכן אביו. ועם אף כזה, מי יודע מהו הבן?
אז יש מערערים על זכותו למשול.
כן, לא בדיוק מערערים על זכותו למשול, אבל מערערים על זכותו לקחת החלטות נבונות.
כן. ולתוך המצב הזה מגיעה ז'אן דארק.
כן, וזה מתאים. זה ללא תקדים.
איך היא באמת מגיעה ממזרח למערב?
קודם כל, היא רואה את הקדושות שלה. והקדושות אומרות לה, יש להציל את צרפת. עכשיו, יש כאן פרט לא כל כך ידוע. במהפך השמנים, הייתה תקופה כשהיא הייתה נאלצת לברוח מכברה דורמי, והייתה שירתה כמלצרית באיזה בית מרזח על הגבול.
אתה מתאר כאן נערה פשוטה.
כן, אנלפביתית.
אז, ויש לה חזיונות דתיים, כאילו הקדושים והקדושות מדברים אליה. יש לה רקע דתי?
היא דתית, מפני שהבנות הצרפתיות קיבלו חינוך קתולי.
אבל היא לא ממשפחה של קומר או איזה...
לא, לא. אם כי האב שלה היה ראש הכפר, פחות או יותר. היה מכובד, אבל עדיין אנאלפבית.
כן.
וברמה מאוד נמוכה. וכאן, יש כאן פרשה מאוד מעניינת. היא מעוררת סכנותה של יולנדה, שיולנדה חושבת שזה הפתרון.
כלומר, יולנדה, אותה חברה של האם, מבינה שז'אן דארק יכולה להציל את שרל השביעי מהמצב שבו הוא נמצא.
בדיוק. היא לא מעיזה לחשוב שזה אפשרי, אבל בכל זאת היא חותרת לזה. למשל, פרט מאוד מעניין, היא מתחילה להתעניין איך אפשר להזמין שריון לנערה.
יולנדה.
כן.
כלומר, היא כבר רואה בעיני רוחה איך היא הולכת להפוך את ז'אן דארק לגיבורה לאומית.
ואחרי זה בן פרשה מוזרה. ברגע שז'אן דארק מנסה לנדנד לבודריקור, כדי שהוא ישלח אותה למלך.
תסביר לנו מי זה בודריקור.
בודריקור זה המפקד הצבאי המקומי, באזור של ז'אן דארק.
במזרח.
במזרח, כן. פתאום... ז'אן דארק נעלמת מצרפת. ומה קרה? היא נסעה ללורנה. ושואלים, מה פתאום לורנה? אז היא מישיבה, שם יש עצמות קדושים. זה יכול לעניין את הציבור הישראלי. אבל האמת היא אחרת. דוקס לורנה הוא הפשוט הבן של יולנדה.
אהה.
ועל כן יולנדה שלחה אותה לורנה, כדי שהוא יבחן אותה ויעודד אותה למחשבות שלה, כי כאן הד. אני רוצה להגיד לך משהו פרטי. אני מאוד התלהבתי מיולנדה, ואמרו לי שיש בכנסייה מסוימת, מרחקת, לא תמונה שלה, אלא ויטראז' שלה, זאת אומרת...
חלון צבעוני כזה.
נסעתי לשם, ברכבת, דרך לא דרך, כדי לראות את הויטראז'.
כמו המסע של ז'אן דארק, אתה עשית מסע משלך להגיע ליולנדה, כן.
וראיתי שיולנדה היה לה פסוף גברי. אבל היא לא הייתה יפה, הייתה מאוד מסיבית, אבל טוב שראיתי אותה. הפרצוף שלה עודד אותי. שראיתי שיש כאן משהו.
טוב, אתה לא התלהבת ממנה בגלל יופייה, התלהבת ממנה בגלל תפקיד שהיא מילה בהיסטוריה.
שעמדה למלא בהיסטוריה. אני ידעתי שהיא מילה לתפקיד הזה, רציתי לבדוק כיצד זה קרה.
כן.
וכאן יש פרט מאוד מעניין. אחד הניסים של ז'אן דארק סוף סוף הייתה קדושה, סיפורה היה מלווה ניסים. זה שהיא הכירה את המלך ברגע שהיא הכנסה לארמון. היו שם המון אנשים והיא פנתה אל המלך.
וצריך לומר שהוא הולבש כאיש פשוט כדי... כדי שניתן יהיה לבחון האם ז'אן דארק מסוגלת לזהות אותו מבין ההמונים.
אבל כאן קרה משהו אחר. כאשר ז'אן דארק הגיעה, יולנדה קיבלה אותה. וכנראה בלילה הראשון סיפר לה כיצד המלך יהיה לבוש.
כלומר, יולנדה בעצם אמרה לה במי לבחור.
זה
נס מטווח בידי אדם.
זאת דעתי. יש גם אחרים שלא מקבלים את זה.
כן.
ועל כן, ברגע הקריטי, כאשר מכניסים את ז'אן דארק, בת העיקרים, לחצר הגדולה של הארמון, היא הולכת ישר אל המלך, קורת ברך, ואומרת לו, אתה חייב להציל את צרפת.
ויש כאן ניצחון כפול בעצם, כי גם במעשה הזה היא מוכיחה שהיא באמת קדושה, ושרוח האלוהים שורה עליה, ומאפשרת לה לאתר את המלך מבין ההמונים,
כן.
וגם הוא מקבל הצדקה ולגיטימיות למלוכה שלו, כי הנה מגיעה מישהי קדושה שמצליחה להצביע עליו, אז שכל המפקפקים יוכלו ככה
כן,
לבלוע את הביקורת שלהם.
כן, אבל אנחנו בחברה פאודלית, והיא שייכת לעיקרות, אין לכל מעמד בחברה, כדי שהיא תנהיג כצרפת, זה משהו אבסורד. אבל הנה יולנדה למשל, אנחנו יודעים שהיא הזמינה את השריון. כלומר, היא הייתה בטוחה שכאן זה הסוס, לא הסוס, זה הקדושה המנצחת.
הצעד הבא של ז'אן דארק היא המלכה מחודשת של שרל השביעי, נכון?
כן, בהחלט. מה המסף? העיר אורליאן, עיר גדולה, הייתה במצור. והצרפתים התקשו להגן עליה. ואז קרה שז'אן דארק פתאום הגיע והודיע להם שיש לדחוף שם פה, והקצינים הנדהמים שמעו פקודות ועצות מטעם בחורה אנלפביטית.
אבל איך זה קורה? מי נותן לה? זה הכל יולנדה שגורמת לה, נותנת לה את הזכות לעשות את זה?
אני רוצה להגיד לך. יולנדה הייתה אשת חצר, קרובה לבית המלוכה, בעלת ניסיון פוליטי. אי אפשר לשפוט אותה עם ז'אן דארק.
אבל למה היא עושה את זה? כלומר, מה, היא רוצה למצוא סמל שיאחד את העם הצרפתי? היא באמת חושבת שז'אן דארק היא קדושה?
לא קדושה, שהיא סמל שיציל את צרפת. כן, היא חושבת, ובצדק.
אבל איך אפשר לסמוך על האינטואיציה הצבאית שלה, אם היא מימיה לא פקדה על צבא, ועכשיו היא אומרת להם, תעשו כך או אחרת?
אבל זה קרה. ומעצור על אורליאן, היא באה ועודנת פקודות, והיא מצליחה. וזה סימן שהיא באמת משהו מעל עולם הטבעי. וזאת ההצלחה. אל תשכחי שעד היום הזה, ז'אן דארק הוכרזה לקדושה, רק בימי מלחמת העולם הראשונה. מדוע? מפני שצרפת היה במצב קשה, והאפיפיור רצה לעודד אותה, ועל כן הכריזו ז'אן דארק קדושה. אני לא יודע מה עושה אנגלי קתולי שרוצה להתפלל, כאן הוא עומד בסתירה מחרידה. אבל זה לא מעניין אותנו כרגע. העובדה היא שהיא הייתה רוכבת, היא הייתה עומדת מול החיילים, נותנת פקודות, והיו נכונות.
מה, בגיל 19-20?
כן, אבל כנראה היו גם יועצים. היו קצינים אחרי, אמרו לה, הגידי זאת את זאת, והיא אמרה את זאת.
אז מה, היא מצליחה לשחרר את אורליאן?
כן. ועכשיו היא, הבתולה מאורליאן, זה מחזה של שילר. עכשיו היא אומרת למלך, יש לנו דבר אחד, אתה חייב להיות מוכתר ברנס.
זה בדיוק לאירוע הזה כיוונתי.
כן. רנס זה עיר ההכתרה, אבל רנס נמצאת באזור כבוש לדי אנגלים.
אז כדי להכתיר את המלך כפי שהיא קובעת שצריך לעשות, חייבים לשחרר את רנס. שאני לא יודעת להגיד את השם, לא יעזור כמה תלמד אותי.
זה מאוד יפה, שם יפה. קתדרלה יפה, מפוארת. והיא מצליחה, כלומר, הצרפתים מתעודדים, ויש לנו דוגמה טובה מאוד, בעלת משקל כללי. מה קורה כאשר עם פתאום משנה דעתו, מתעודד, ומגלה תקווה חדשה.
שזה גם הכוח של סמל, של אדם אחד שמסוגל לסחוף אחריו את ההמונים. אנחנו עוד נראה את זה חוזר על עצמו הרבה בהיסטוריה.
כן, אבל אל תשכחי שאנחנו בימי הביניים עדיין.
ברור, אין תקשורת.
אין תקשורת, לא, והיא בת, וחברה הבירית, זה בכלל אין לה המעמד, היא בת עיקרים.
כן, לא, זה סיפור מדהים.
והיא הייתה גם מלצרית, אז היא למדה פוליטיקה, אפשר להגיד, שמעה מה שהבירים מדברים. כן, זה לפי דעתי פרק מדהים. והיא מצליחה להביא את הצבא המלכותי עד לרעס, ושם מארגנים את ההכתרה.
מה, הם כובשים את רעס?
כן. האנגלים נסוגו.
פשוט נסוגו? כן. מה, גם הכל מתוך... ידיעת גדולתה של ז'אן דארק, או שהם ניסו להשיב מלחמה?
כי ניסו ונכשלו.
מדהים.
עכשיו, מה שמעניין, יש לנו עדויות על הכתרת המלך. היא עמדה ליד המזבח, עם החנית ביד, לא זזה. ועל פניה היו הרגשה של אושר עצום. כן, היא הצליחה. עכשיו באה קטסטרופה.
קטסטרופה?
כן, מפני שהמלך אומר לה תודה רבה.
לכי הביתה.
לכי הביתה.
בת העיקרים עשתה את שלה, בת העיקרים יכולה ללכת.
אבל היא לא רוצה, מפני שכל החיים הקודמים מצאו חן בעיניה.
טוב, זה גם, אני חייבת לומר, זה קצת כפוי טובה מצידו. היא משחררת לו את צרפת, היא מביאה להכתרה שלו, ואז הוא אומר לה תודה רבה, את יכולה לחזור לכפר שלך?
את צודקת, אבל המלך לא חושב כמוך. ועל כן עכשיו היא מנסה, החיים בצבא מצאו חן בעיניה.
רגע, אגב, מה עם יולנדה? היא לא מתערבת עכשיו?
לא, יולנדה עשה את שלה, היא מאוד מרוצה מן התוצאות.
היא לא זקוקה יותר לז'אן דארק.
לא, למעשה ז'אן דארק עשה את שלה.
כן.
וכאן באה קטסטרופה. ז'אן דארק לא מסוגלת להשלים עם העובדה שהיא סיימה את הקריירה.
בת כמה היא באותו שלב?
20 ומשהו. היא תוקפת את האנגלים, ולא היצעת הצרפתים.
היא מכריזה מלחמה, היא
כאילו... היא לא
ממשיכה את המלחמה.
ממשיכה, כן. זה מצא חן בעיניה. ואז היא נופלת בשבי. עכשיו באה השאלה הגדולה, מה יעשה המלך? המלך לא עושה כלום.
משאיר אותה שם.
בעיקר שיש בישוף פרו-אנגלי, קושון, קושון צריך גם, זה נקרא חזיר בשפתית, זה אחרת, שהוא מנהל את המשפט נגדה, כדי לראות שהיא לא רק מחשפה, אבל גם היא סוטה, היא נגד החוק, נגד הדת, היא מחשפה.
אז לפני השינוי במעמד שלה, היא הייתה קדושה, והצילה את צרפת, ועכשיו כשהיא כבר לא משרתת את האינטרס הצרפתי, היא מחשפה.
זה אומר, מי
שהוא... ואיפה מקיאוולי כשצריך אותו?
בדיוק. אבל תשכחי שהיא תהיה קדושה רק ב-1915, כלומר כאשר צרפת הייתה זקוקה לתמיכת הוותיקן, הוותיקן העניק.
ב-1915? יותר מ-500 שנים אחרי.
כן. אבל היא הייתה כל הזמן ידועה, מפורסמת.
אבל רגע, עושים לה משפט, קובעים שהיא באמת מכשפה?
כן.
ו?
ושורפים אותה.
אז מוציאים אותה מהשבי האנגלי כדי לשרוף אותה?
כן. מפני שקושון, אותו בישוף, צרפתי, הוא רצה לעשות את זה כדי להוכיח שהייתה מכשפה, ולצרפתי מכל זכויות, ולמעשה המלך החוקי זה מלך אנגליה.
אבל מה עם שרל השביעי? איפה הוא פה בסיפור הזה?
הוא חלש. הוא לא עושה מה שכל אחד חשב שהוא חייב לעשות. הוא מוחה באופן דיפלומטי, זה לא עוזר. הוא לא יוצא עם צבא להציל אותה.
אני חייבת לומר לך שאני כבר מעדיפה את שרל השישי המשוגע על שרל השביעי כפוי הטובה.
טוב, אי אפשר לשפוט לאנשים האלה אחרי כל כך הרבה מאות שנים.
זה נכון.
אבל זה מעניין. כדמויות אנושיות. וכן, לימוד ההיסטוריה, זה בכל זאת דבר מאוד מאוד פורה.
אבל העם הצרפתי שכל כך נהנה מז'אן דארק והלך אחריה וראה בסמל, לא מתקומם כשקובעים שהיא מכשפה, לא מנסה לעשות משהו?
כדי שיתקומם היא צריך במנהיג. אין מנהיג שיגיד את זה. וכן, הם סובלים בשקט, אם כי הם יודעים שהיא קדושה, שעדיין לא הוכרזה לקדושה.
כן.
והם שומעים לה נאמנות, ודרך אגב, כל חודש מאי, יש מסיבה בכבודה של ז'אן דארק.
בצרפת. עד היום?
עד היום. יש פסל נהדר שלה במרכז פריס, שמראה אותה בשריון על סוסה, ותמיד לסביב הפסל הזה, יש ביום קדושתה, אסיפת עם, נאומים, מוזיקה וכל זה. היא נשארה קדושה בעיני הצרפתים ובצדק.
יש משהו מאוד מעניין בדמות שלה, מעבר כמובן להישג העצום של בת עיקרים, אישה שמפקדת על צבא, קובעת לאן ללכת, את מי לתקוף וכיוצא באלה, אבל זה שילוב מעניין בין דת, שזה בסדר, זה היה קיים, אבל גם בין לאומיות. כלומר, למצוא במאה ה-14 חשיבה לאומית כזו של ז'אן דארק, זה יוצא דופן, הרי לאומיות מייחסים אותה לשלבים הרבה יותר מאוחרים בהיסטוריה.
היא הכתיבה מכתבים לאנגלים, ששם היא אמרה להם, תעזבו את צרפת, לכו הביתה. היא הכתיבה מכתבים, כלומר, היא לא ידעה לכתוב, היא הייתה אנאלפביתית.
כן, אבל מאיפה צץ אצלה הרגש הלאומי הזה?
זה דבר נהדר, משהו מיסטורי. אבל למעשה היא הייתה אישה מודרנית, בימי הביניים.
והניצחון שלה למעשה מסיים את מלחמת 100 שנים?
כן.
בניצחון צרפתי?
כן. צרפת ניצלת, ועד הסוף האנגלים יהפכו לבעלי ברית. גם הבנות שנים כמובן.
כן, אם כי צריך לומר שהאיבה הזו בין צרפת לבין אנגליה, עד היום בהרבה מאוד מובנים קיימת. מבחינה לאומית, הם לא ממש אוהבים אחד את השני, הצרפתים והאנגלים.
אני הייתי תלמיד בצרפת, וביום ה-11 בנובמבר, זה יום סיום מלחמת העולם, היינו הולכים לבתי קברות צבאיים, ותמיד היה קצין אנגלי מלווה את הקצינים הצרפתים, ולסמל את האחדות ואת הברית.
אז בכל זאת אתה אומר, נוצרו קשרים בין שתי האומות האלה.
סוף סוף, את יודעת שמספרים ש... אני יודע אם זה שייך לנושא. אנגלי אחד, דרך מהצרפתים, a box of matches, קופסה של גפרורים.
כן.
והצרפתי הבין a match of box, ויצא עם האגרופים.
קרב אגרופים במקום קופסת גפרורים.
כן. זה סיפור מצחיק שמראה את הזרות והמוזרות של היחסים בין הצרפתים לאנגלים.
עוד מילה אחת, כי אנחנו ממש בסוף התוכנית, על שרל השביעי. איך מסתיים את המלוכה שלו?
בצורה מפוארת. אני אמרתי שהכינוי שלו היה בביאן סרווי, המשרת היטב. הוא מגדל את בנו, יורשו.
שהוא, אני מנחשת, שרל השמיני?
לא, לואי ה-11.
יפה, אז הייתה יצירתיות קלה. עברו משר ללואי, כן.
מדי פעם, לא להתבלבל, ולפי דתי, לואי ה-11 היה המלך המודרני הראשון. לגמרי משוחרר מאמונות תפילות.
אז עברנו בתוכנית אחת, משיגאון לגדולה, בתוך משפחה אחת. שאפשר לקוות שכל ההיסטוריה תלך בכיוון הזה.
נקווה.
שעה היסטורית. משיגאון לגדולה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על צרפת משרל השישי ועד לואי ה-11. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, אסף סיטון, חן מרינה, אלון בורנשטיין וגרם ג'קסון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת גיום דמשו ופיוטר צ'ייקובסקי, קטעים מתוך פסקול הסרט אורחים מטורפים וקטעי מוסיקה עממית מימי הביניים.